קודם כל שיהיה לכולם זמן מבורך, שכל הדברים שאנחנו לומדים יהיו להצלחת עם ישראל, להצלחת חיילי צבא הגנה לישראל, לחזרת השבועים שלנו, השבועים החטופים, ולרפואת כל הפצועים, בעזרת השם. בעזרת השם, אנחנו לומדים פה, למי שיצטרף עכשיו, אנחנו לומדים את הספר הסוד הישראלי, שכתב הרב דוקטור אברהם לבני. רבנו, תודה רבה, תבורך, תבורך, תודה רבה, תבורך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. אז אנחנו זוכים כבר, עוד מעט נתחיל את השנה השלישית, שנייה, בלימוד הספר הזה, הספר הנפלא הזה, הסוד הישראלי, וכמעט אין שבוע, אני אומר את זה באמת, כמעט אין שבוע שאני לא מקבל איזו שהיא ידיעה על עוד מישהו שנחשף לספר, ועוד מישהו שאמר, וואי, זה באמת ספר נפלא וחשוב, והלימוד הזה חשוב. ובאמת, מכל מיני מקומות, בארץ ובעולם גם. אחד המעניינים לאחרונה, מישהו אמר לי על מישהי בתפקיד חשוב באנגליה, לא אחותי, שלא משנה, בתחום המודיעין, היא אמרה שהיא מאזינה בדבקות לשיעורים בסוד הישראלי. ככה נאמר לי. אז אם היא שומעת אותנו עכשיו, אז אנחנו מודים לה שהיא נותנת לנו כוח גם מחוץ לארץ, או מארץ, איפה שהיא נמצאת. וקיבלתי עוד כמה ידיעות כאלה מכל מיני מקומות, נחשפים לתוכן הזה, וברוך השם, זה חשוב מאוד, באמת חשוב מאוד. בהקשר הזה אני רוצה להזכיר שאתמול הייתה הזכרה של מרן הרב קוק זצ"ל, ההזכרה 90, וגם ההזכרה של הרב צוקרמן, שבזכותו יש לנו את הספר הזה גם בעברית, לפחות במהדורה הזאת. הרב אורי שרקי ביצע, אבל הרב צוקרמן בעצם הוא המוציא לאור של הספר במהדורה העברית. אז אני רוצה היום להקדיש את הזמן של הלימוד שלנו לפרק האחרון של הספר. אני עושה איזו קפיצה קטנה והולך לפרק האחרון של הספר, מכיוון שהרב צוקרמן זצ"ל אמר שהספר הזה הוא הפירוש הטוב ביותר לספר אורות. כך הוא אמר על הספר הזה, הוא אמר שזה הכוזרי של דורנו, וזה הפירוש הטוב ביותר לספר אורות. הסיבה שהוא אמר את זה פעם, ככה נאמר לי, היא בגלל שפירוש טוב הוא לא פירוש שמשתמש במילים שמי שכתב, כתב ואז הוא מפרש אותם, אלא הוא פשוט כותב בצורה חופשית את הרעיונות בצורה אחרת. אז זה מה שהוא עשה פה. עכשיו, הפרק האחרון בספר הסוד הישראלי מדבר על הרב קוק. ואני חייב להגיד, באיזה הערה אישית, שכשנלי, אשתו של אברהם לבני, סיפרה לי על ההיכרות שלו עם משנת הרב קוק, היא אמרה, זה היה כמו אהבה ממבט ראשון. מדובר באדם שלמרות שהוא היה דובר צרפתית, הוא הבין את הדברים שהרב קוק אומר. הוא כאילו הבין אותם, הוא הבין, לא היה לו קשה, המילים, הרבה פעמים אנשים רואים את השפה של הרב קוק, אני לא מבין מה הוא אומר, הוא הבין. כן. הוא למד דרך זה. אני חושב, נדמה לי, שזה קשור גם לכך שאברהם לבני בעצמו, הוא היה אדם עם נטייה אומנותית וספרותית, שירית, ואז הוא קלט, על מה הוא מדבר. קלט למה הוא מתכוון. מה שאני רוצה שנעשה, זה, אמנם היום ד' אלול, אבל לרגל ג' באלול, אני רוצה שנלמד כמה דברים שאברהם לבני אומר על החידוש של הרב קוק. מה הוא חידש בעולם? מה נקודת החידוש? ובמובן הזה אני חושב שהספר הזה, כמו שהזכרתי כמה פעמים, הוא גואל את משנת הרב קוק. יש פה איזו גאולה למשנת הרב קוק. מה? הוא מוציא אותה לאור, אבל הוא גם מוציא אותה לאור בפריזמה שרוב לומדי הרב קוק לא מוציאים אותה בפריזמה הזו. למה אני מתכוון? כל הספר הזה, דווקא בגלל שהוא נכתב על ידי אדם שהגיע מהעולם הלא יהודי, נושא בשורה לעמים. שיבת ציון, נס לעמים. יש משהו קצת, הזכרתי את זה כבר, קצת עצוב, למרות שהשם הסוד הישראלי הוא שם מאוד יפה, ושם מאוד מסקרן, אבל יש משהו בשם הזה שאיבד קצת מהעוצמה שהייתה לשם הראשון. שיבת ציון היא נס לעמים.
כן. תרגם את השם, כל מי שמדבר על זה מתחרט על השם של הספר.
אי, זה החדש או הישן?
חדש.
באמת? לא, לא בטוח. בסדר, אני חושב שזה מיתוג. זה סוג של מיתוג חדש. בוא נגיד ככה. איך אמרו לי, מה שהספר הזה מחר בשנה הזאת, הוא 30 שנה לא מחר. אתם קולטים? זאת אומרת, הספר הזה נחשף בשנה האחרונה להמון המון אנשים באופן יחסי, שלא הכירו בכלל. 30 שנה הספר היה קיים. אז לפעמים, אתה יודע, אתה מלביש את הספר בלבוש חדש, ואתה יוצר איזה כותרת חדשה, ואתה גורם לאנשים לפתוח, איך כתב אלתרמן, גם למראה ישן יש רגע של הולדת. גם משהו שהיה תמיד נמצא שם, פתאום הוא נולד מחדש ואתה רואה אותו אחרת. בכל אופן, זה עדיין איבד מהשם הקודם שלו. השם הקודם שלו היה בשורה לעמים. הרב שרקי תמיד אומר לי בהומור ש... הספר שיבת ציון נס לעמים גרם להתלהבות בבית המדרש המרכזניקי. למה? כי פתאום מישהו הביא משיחות הרב צבי יהודה, מישהו לא יהודי, כלומר שהתגייר, הביא משיחות הרב צבי יהודה, והשכרה ראה בזה מסר לכולם. וואו, זה באמת דבר יוצא דופן. אז הפרק האחרון שהכותרת שלו היא חוזה הגאולה, זה מתחיל מעמוד 373, הוא פרק מופלא, הוא מופלא, אנחנו כמובן נראה איזה טעימה קטנטנה שלו, כי הוא פרק ארוך יחסית, ומה שהוא עושה פה זה פשוט נוגע בנקודה, שם, דוקר את הנקודה, מה הרב קוק בתוך כל הכתבים, מה היה הנקודה שלו, מה הייתה הנקודה, מה עומק העניין של הרב קוק. ובמובן הזה אני חושב שהוא בא ללמד ונמצא למד. הוא בא ללמד על הרב קוק, והוא נמצא מלמד על עצמו. כי הוא מסביר מה הרב קוק בעצם עשה דרך המפעל שלו בספר הזה. אז הדברים של אברהם לבני מופיעים אחרי שני פרקים, שבהם הוא נוגע בבעיה של העולם החילוני, ובעיה של העולם החרדי. בסדר? הפרק הקודם נקרא העיוורון החרדי. הוא אומר דברים מאוד נוקבים על העולם החרדי. שוב, לא ברמה האישית. הוא אומר, העולם החרדי גרם לכך שציפייה של 2000 שנה תאבד. כי כשהאירוע התחיל להתרחש, הם לא ייחסו לו משמעות. כך הוא אומר. אני קפצתי רגע אחורה, 371 בעיוורון החרדי. למרבה הצער, לא השכילו רבים מהאורתודוקסיה לראות שמתחת למעטה הפוליטי של הציונות מסתתרת התנועה המטה-היסטורית. מטה-היסטורית הכוונה תנועה רוחנית-היסטורית, מעל ההיסטוריה. ההיסטוריה הטכנית והנבואית של שיבת ציון. הם הסתגרו בגטו הרוחני של הגלות. עמוד 371 למטה. כן, כן, לפני שאני ממשיך את הפרק על חוזה הגאולה. עצמו עיניהם, עטמו אוזניהם ולא חשו בשינויי ההיסטוריה ובקריאותיה של ההשגחה. הם חיו מכוחם של חלומות ודרדרו את הרוח הנבואית והאוניברסלית של התורה ושל חז"ל והפכו אותה לדת של יחידים המתכנסת בתחום של קהילות קטנות מתוך אדישות לגורל הקולקטיבי של עם ישראל ומהעתיד הכלל אנושי. זו אמירה מאוד מאוד קשה. זו אמירה קשה כלפי המון המון יהודים. מה האמירה שלו? במקום להיות, כן, במקום להרים את הנס, להרים את הנס לעמים ולעם ישראל, הפכתם להיות קהילות שסגורות בעצמן, ורק רוצות לשמר איזה מסורת. בשביל מה? איך אמר לי פעם מישהו במשל, זה כמו מישהו שמקפיא אוכל, או מקפיא משהו. בסוף אתה מקפיא אותו בשביל להשתמש בו מתישהו. אבל מתי שאתה משמר את זה במצב של הקפאה, בלי רצון להפשיר אותו, ואתה אומר, אני שומר את זה כפו. בשביל מי אתה שומר את זה כפו? הגיע הזמן להפשיר, לא? זאת הבעיה. הוא אומר שהיה פה כיפאון. כיפאון תודעתי. נמשך. במובן הזה הוא נמשך. כן. זאת אומרת, אפשר להגיד שיש התקדמות, אפשר להגיד שיש התפתחות, אפשר להגיד שיש איסורים שגורמים לאנשים לשנות קצת את התפיסה פרקטית. אבל לשנות פרדיגמה, לצערי, עדיין לא השתנתה הפרדיגמה. אולי, אולי, אולי יותר, אולי פחות. מה הבעיה בעומק? הבעיה היא המגזריות. כי ברגע שאתה שייך, נגיד, למגזר מסוים, אז הבן אדם השני אומר, אני לא שייך למגזר הזה, אז למה שאני אאמץ את הפרדיגמה שלו? בסדר? במובן הזה, באמת היו דמויות, נגיד, בתקופת הרב קוק, שהן היו פחות צבועות בצבע ברור. ולכן הם לא היו חרדים רגילים. נגיד, הרב זווין, הוא לא היה, הוא היה חסיד חב"ד, אבל הוא היה מחובר לרב קוק, היה מחובר לציונות. אי אפשר היה לקטלג אותו. חיצונית הוא היה נראה חרדי. הוא לא היה חרדי. הרב שלמה זלמן אוירבך, הוא לא היה חרדי רגיל. מה? בשבתות הוא לבש את זה. אני לא חושב שהוא לבש את זה תמיד. או באירועים מיוחדים. כי היה לו צד חסידי. אני חושב זה מהצד החסידי שלו. צד של האמא. הספודיק. בכל אופן, המגזריות שהרב קוק קרא לה המחנות, נכון? במאמר המפורסם שלו, מסע המחנות, נדמה לי שזה באלול אפילו פורסם, לקראת סוף חייו. הרב קוק אומר שהבעיה הקשה ביותר, שכל מחנה מתבצר בתוך העמדה שלו, והוא לא מוכן לשמוע אחרים. ושם מתחילה כל הבעיה. ולכן צריך להסיר את שמות הבעלים, כך הוא קרא לזה. דתי, חילוני, חופשי, חרדי, כל השמות האלה הם שמות של בעלים. למה? כי בסוף השם הזה חוסם אנשים אחרים מלעשות את העבודה. זה חוסם גם את הבן אדם עצמו. הוא אומר, אני חרדי, אז מה אני צריך להקשיב לציוני הזה? או אני ציוני, אני חילוני, אז למה אני צריך להקשיב לחרדי? אתם זוכרים מה ציטטתי ערב תשעה באב השנה? ערב תשעה באב השנה ציטטתי את הדברים הנפלאים של הרב צבי יהודה, שהוא אומר שכל ההגדרות האלה של חרדי, דתי, ציוני, לאומי, הן הגדרות של קטנות במצב השלם. יהודי כולל את כל הממדים האלה. יש לך גם ממד דתי, גם ממד לאומי, גם ממד אוניברסלי, הכל ביחד. הספר הזה, הייחוד שלו, זה שהוא מוציא את הממד המגזרי. הוא מוציא דבר המגזרי, הוא אומר, עזוב אותך, אתה שייך לעם ישראל, יופי, יש לך בשורה לעם ישראל, יש לך בשורה לעולם כולו, יש, תלמד אותה, תגיד אותה, למה אתה כל הזמן בורח מהבשורה שלך? מה זאת אומרת, לא הבנתי, למה זה קשור לבארץ ולא בארץ?
יש לזה המון השלכות מעשיות, חברתיות וכל זה, מבחוץ, אני חושב להגיד דום, אני
אקיד. כן, כן, נכון, נכון, נכון. אני ממשיך עוד משפט אחד, הם לא השכילו להבין.
אני יכול להגיד לעצמו, אולי אני אומר לכולם,
אבל בסוף יהיה צריך לפעמים. נכון. הם לא השכילו להבין שהדרך היחידה להיות נאמן בצורה יעילה ואמיתית למורשת העבר, היא לגלות פתיחות אל העתיד. ושותפות למהלכי ההיסטוריה. בהיות האורתודוקסיה מחוסרת דמיון ומכונסת בארבע עמות של הלכה, עמדה חרשת מול הציווי השקול כנגד כל המצוות שבתורה, והורשתם את הארץ וישבתם בה. הוא מסביר הרמב"ן שמצוות עשה לדורות שמתחייב כל יחיד ממנו, ואפילו בזמן גלות. ואז הוא מוסיף, חמור מזה, בסלידתה. של החרדיות מהציונות החילונית נותרה עיוורת מול הסימנים, הקריאות ומופתי ההשגחה בזמננו. זו אחריות נוראה, אסון היום, ציפייה של 2000 שנה לסימני הגאולה מזה, והתעלמות מהם בשעת הופעתם מזה. אמירות נוקבות מאוד, אבל שוב, הוא בא חשבון באותה מידה עם העולם החילוני. הוא אומר שהציונות החילונית היא קליפה דקה מאוד של הרעיון של שיבת ישראל לארץ, ולוקח את הרעיון הדק הזה, ובסופו של דבר הופך אותו לתכלית הכל. זה הסיפור. אנחנו רוצים לעשות פה מקלט בטוח, רוצים לעשות פה מדינה, ותראו את התסביך. מה התסביך? ברגע שאתה הגעת לפה בגלל שהיית מסכן, רדפו אותך ורצחו אותך, ואז אתה מקים מדינה, מה קורה לך אוטומטית כשאתה נהיה חזק? אז שאתה הפסקת לחשוב שאתה צודק, כי כל הצדק שלך נבע מזה שהיית חלש. ואז אם אתה חזק, אז אתה כבר לא צודק. אז מי צודק? החלש החדש. ומי החלש החדש? הערבים. ואז הם תמיד צודקים, לא משנה כמה הם טובחים בך, וכמה שאתה נטבח, זה לא משנה, בגלל שאתה פעם היית חלש, עכשיו אתה חזק. אוטומטית חזק שווה... נכון מאוד. וזאת האשמה שיש לו כלפי העולם החילוני. העולם החילוני, בגלל שלא היה לו, לא הייתה לו תודעה של בשורה על העולם, מה שקרה לו, ברגע שהוא נהיה חזק, הוא הפסיק להאמין בצדקת הדרך שלו. והעולם החרדי בכלל לא ראה את האירוע. הוא לא באירוע. הוא מבחינתו כאילו, זהו, נרד מהארץ. טוב, יאללה, חוזרים לגלות. מה זה חוזרים לגלות? הם בגלות. הם בגלות פה, בגלות שם. בסדר, אז אנחנו בארץ הקודש. טוב? יופי. אז עכשיו, זה חשוב להזכיר לעצמנו, זה אומנם עברו 90 שנה, אבל בתפיסות, בעומק, דברים לא השתנו, בעומק. זה, לפעמים זה כואב לראות שהתפיסות עצמן לא השתנו. כי אתה אומר לעצמך, אתה שובר את הראש, למה, למה אתם פוגעים בהצלחה של הצבא? למה אתם מדברים נגד הצבא? למה? כי מאוד מאוד קשה לאנשים כאלה להבין שעכשיו הם הצודקים. הם לא רואים את עצמם צודקים. כי אם אתה מספיק חזק, אתה יכול לוותר לשני. אתה לא צריך לנצח אותו עד הסוף. כי אם אתה מנצח אותו עד הסוף, אתה כבר לא צודק. אתה סתם נקמן. בסדר? זה תסבוך, תסבוך זהותי. לזה קוראים תסבוך זהותי. אם אנשים היו לומדים את הרעיון הזה, שכתוב פה, את היסוד שכתוב פה, אז קודם כל הם היו מבינים את הסיפור, הם היו מבינים מה קרה. אבל אנשים לא לומדים, לא לומדים את הזהות שלהם. להגיד את האמת, זה באמת מסובך. אפילו נגיד בן אדם היום שרוצה, הנה, יצא לי להתראיין השבוע, בתחילת שבוע, אצל איזה בחור לא דתי, שציטטתי את דברים שלו. בחור נפלא, ירון שמו, ובשורה התחתונה בסוף הוא אמר, רגע, אני רוצה ללמוד, אני רוצה להעמיק ברעיונות האלה. מה ללמוד? מה לקרוא? איפה? לאן להגיע? אז ברוך השם שעכשיו אני יכול להפנות אותו. יכול להפנות אותו. למה? כי זה, יש משהו בספר הזה, שהוא מרכז את הרעיון היסודי של הרב קוק, אבל בשפה של בשורה לעולם. בשורה אוניברסלית. זה לא אומר, בוא תלמד מה זה עם ישראל, כמה אנחנו טובים. או אתה לא יכול להפנות אותו לכוזרי. תשמע, תלמד כוזרי, לפני 900 שנה נכתב ספר. זה לא... תשמע, זה שאלות אחרות, הקראים, מה זה קראים בכלל? מה, מי, מו? כאן הוא נוגע בנקודות שזה נכון שהשתנו כמה דברים, אבל עדיין הספר הוא ספר שנוגע באומץ סוגיות שהן עדיין אקטואליות ברמה מאוד גבוהה. בדיוק. העובדה שמי שכתב את זה, היה גם אדם שאמר, תשמע, הייתי שם, הייתי שם, אני יודע מה היה, אני יודע מה קרה שם. כלומר, זה מדהים. הוא לפני, כמה זמן זה היה? נגיד 70 שנה, 70 שנה? סוף השואה, בסדר, נגיד את זה ככה, סוף השואה. הוא אומר דברים שאנחנו רואים עכשיו בעיניים בחברה המערבית. חברה מערבית גוססת, אז הוא אמר את זה. אבל מי ראה את זה אז? הוא אמר, תשמע, זה על ידי דלק. כבר לא נשאר פה כלום. אין פה כלום. פשוט, כאילו זה כמו, זה כמו שאתה רואה ענק, נכון? ענק עם שריון והכל, עומד ככה חזק. וירו לו בראש. עכשיו, עד שהוא ייפול, עד שייפול ייקח זמן. אז בינתיים נראה לך ענק, הוא נראה ענק, הוא עדיין עומד. אנחנו בעצם, אז הוא זיהה את זה כבר אז. אנחנו רואים אותו כבר היום שוכב על הרצפה. זה הסיפור. הוא זיהה כבר אז בסוף השואה שהענק הזה מת. מה? בעקבות השואה, אבל השואה הייתה רק איזה מצב חיצוני של איזה דבר פנימי שהתרחש. כן, כן. אז בואו נראה, בואו נראה את את הנקודה שהוא נוגע בה פה בהקשר של הפרק האחרון, חוזה הגאולה. עכשיו, אני מקדים את המאוחר, הרי אנחנו נמצאים עכשיו, זה הדברים האחרונים שלמדנו, נכון? למדנו על הנבואה. הנושא של הנבואה הוא נורא מרכזי בספר הזה. למה? למה, למה זה מרכזי? כי לפי מה שאברהם לבני אומר, הנבואה היא הצינור של המפגש בין האלוהי לאנושי. והביקורת שלו על הנצרות היא על זה שהיא סתמה את הצינור הזה. הצינור הזה נסתם. ומה שהוא אומר זה שיש חלקים בתוך העם היהודי שעדיין נאמנים לצינור הנבואה. ובזכות זה הם רואים את המציאות בשלמות. אתם שואלים למה הרב קוק כותב בשפה שהיא לא שפה רגילה? כי הוא כותב נבואית. כלומר, הוא כותב בתפיסה נבואית. וכשאתה כותב נבואית, אז אתה כותב בצורה שגם השכל נכנס וגם הרגש נכנס, הכל נכנס, תופס את הכל בכלליות. עכשיו תראו איך הוא כותב את זה, תראו איך הוא כותב את זה, זה דברים מדהימים. אך כבודה של מסורת ישראל האמיתית והיוצרת לא גלה מישראל, הוא ניצל על ידי מה שניתן לכנות הזרם הנבואי, כך הוא קורא לזה. האורתודוקסיה שנאמנותה לשפע הנבואי נותרה בשלמותה, הצליחה להשיב אליה את הרוח המקורית של מעיין הנבואה. ובפרט עלה בידה להעלות את ערכו של עם ישראל ולשבץ אותו מחדש במסגרת ההיסטוריה והנבואה ולשוב אל המקורות מעבר להשקפה הדתית הדלה של הגלות. נציגו הגדול ביותר של הזרם הזה, הזרם הנבואי, ששיעור קומתו דומה לזה של חכמי העבר הגדולים, הוא ללא ספק הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שעלה לארץ בשנת תרסד ונפטר בתרצה, 1904-1935. יש לציין גם את בנו ממשיך דרכו, הרב צבי יהודה הכהן קוק, שרוח אביו הייתה בו, בסדר? הוא למד אצל הרב צבי יהודה, אברהם לבני. אשרי הדור שזכה למורים בעלי שיעור קומה כאלה. הרב צבי יהודה נפטר בפורים תשמ"ב-1982, זכרו מהווה מקור ברכה גם עבור אלה שהכירו את ענוותנותו המקרינה וקדושתו וגם לכל ישראל. קולם לא היה בודד, הוא מושרש היטב בידיעת התלמוד והמסורת של רבותינו. שני הכהנים הגדולים מיישמים במיוחד את תורתם של רבי יהודה הלוי, המהר"ל מפראג והגר"א מווילנה. חידושם היחיד הוא שילובה של תורה זו בגבורה ובהחלטיות בקרב הבעיות של התחייה הלאומית. כלומר, הרב קוק הוא, מיד, הרב קוק הוא מי שממשיך להתבונן על מה שרבי יהודה הלוי אומר, אלוהים התגלה בהיסטוריה. ועכשיו הוא חוזר להתגלות בהיסטוריה. החידוש שלהם הוא שהם הצליחו להצביע על מה שקורה ולהגיד, זה, זה, זה קורה עכשיו. ותפסיקו להיסגר בתוך המערכת הדתית הקפואה, ותתחילו לתפוס את האירוע. אבל הרב קוק לא אמר רק, תתחילו לתפוס את האירוע ברמת החבר'ה זה גאולה, בואו תצטרפו לעזור לחילונים. הוא מחדש את הכל. הוא מחדש את ההתבוננות על מה שקורה בעם ישראל, הוא מחדש את ההתבוננות על למה קרתה החילוניות, הוא מחדש את ההתבוננות על מה קורה בעולם. כל נקודת המבט שלו מקבלת סוג של רוויזיה, מהפכה, שהרעיון שלה הוא רעיון גאולי. כן, סליחה.
אני אמרתי, אני מזכיר את... גם את הערבית, קוראים לו שהרב קוק,
קודם כל, זו שאלה מאוד מעניינת שאני שאלתי את עצמי גם עכשיו כשקראתי. למה הוא לא מזכיר את הרמח"ל? למה הוא לא מזכיר? לדעתי, קודם כל, כתלמיד של הרב צבי יהודה, הוא הזכיר את מה שהרב צבי יהודה היה חוזר עליו הרבה מאוד פעמים. זה היה ביטוי שגור. הכוזרי, זה ודאי, נכון? הרב קוק, הספר היחיד שהוא לימד באמונה, זה היה כוזרי בישיבה. מהר"ל, זה גם ספר מאוד מרכזי, נצח ישראל כספר שמדבר על הגלות והגאולה, לדוגמה. והגרה, הרב קוק היה שייך לבית המדרש של הגרה. אבל בעיקר, בעיקר זה קיבל את המשמעות שלו על ידי תלמידי הגרה שעלו לארץ. כלומר, הייתה על הגרה משנה גאולית. אז אתה שואל למה לא הארי? אני חושב שהארי, במידה מסוימת, עד היום, המשנה שלו מאוד השפיעה, אבל היא איזוטרית. איזוטרית במובן שמעטים ויחידי סגולה יכולים להבין אותה. ולכן, מי לומד אותה? רק מי שמבין קבלה. אם אתה מדבר על התרגומים של הקבלה, אז הרמח"ל מה הוא עשה? מה המפעל שלו? תרגום של משנת הארי. אז הוא לא הזכיר את הרמח"ל בעצמו, כי הרמח"ל עשה בעצם עבודה על הארי. כן, זה...
כל מה שקורה הם סוג של קבלה, שמי שלמד קבלה והביא קבלה ומבית מדרש הארי, וגם סמיכה שהייתה שם וכולה.
כן, אין ספק שהרב קוק לא רק מושפע מהארי, הדברים שהוא כותב הם פרשנות לכתבי הארי. הרבה מאוד מהרעיונות שלו, כל ספר אורות התשובה, הוא מבוסס על רעיונות מהארי, חד משמעית. זה לא רעיונות שמופיעים במקומות אחרים, זה רעיונות מהארי.
אבל אני חושב שיש הבדל בין תורה שמבוססת לבין המשך של הוקטור. זאת אומרת, הרבנים האלה מטבעים וקטור ברור
בשביל
היהודית. הארי הביא איזשהו הרבה כלים שלא השתמש בהם, אבל הרבה יהודים לקחו את זה לכיוונים שונים לחלוטין, את תורת הארי.
נכון. אני מקבל את ההערה. אני אחזור עליה למי שלא שמע בבית, שההבדל, מה שאברהם לבנים מדבר עליו פה, הוא לא מדבר על התורה שעליה התבסס הרב קוק, ומה היא, אלא הוא הסביר שלאורך הדורות קמו לנו מאורות גדולים, שהנקודה שהם חידשו בעולם זה שעם ישראל הוא עם בעל סגולה מיוחדת, ושהרעיון הגאולי היה מפקה במשנה שלהם. לדוגמה, החסידות גם עלתה לארץ. הייתה עלייה גדולה של חסידים לארץ. אבל החסידות לקחה את המרכז, נגיד, של עבודת השם, למקום של העבודה האישית של האדם מול אלוקים. הגרא ותלמידיו ממש באו לייסד פה אומה, לייסד פה מדינה. בסדר? רבי יהודה הלוי, אתה יכול לדון על הדבר הזה. המהר"ל גם כל הזמן מדבר על הנקודה הזו של, נכון, הוא בעצמו לא חזר. אגב, זה גם באמת מאוד מעניין, המהר"ל מקביל בעצם לארי. מהר"ל והארי נמצאים באותו זמן. המהר"ל בפראג והארי בארץ. אבל המכנה המשותף בסוף לכל הרב ישראל הס, בספר שלו דרך אמונה, כותב את זה מאוד יפה, הוא אומר שיש לאורך ההיסטוריה שלוש תקופות מרכזיות שבהן הגלות, משהו התרחש מבחינה היסטורית, והקדוש ברוך הוא העמיד לנו איזה רואה מאוד מאוד גדול בתקופה הזאת שהתרחש משהו מאוד משמעותי. הוא אומר, התקופה של רבי יהודה הלוי היא ההידרדרות של הגלות למצב יותר חמור. למה? כי לפני 1,000 שנה עדיין היו קהילות יהודיות בבבל, והיה עדיין את המוסד של ראש הגולה וכל זה. זה אומר שעדיין ריכוזיות גדולה מאוד של עם ישראל הייתה במקום אחד. מה שקורה מהזמן של רבי יהודה הלוי זה התפזרות מאוד מאוד גדולה לאורך כל הגלות. ואז הקדוש ברוך הוא מעמיד לנו את רבי יהודה הלוי, שמה הוא עושה, מה השליחות שלו? להזכיר לעם היהודי מי הם היו. שלא ישכחו את זה. אתם עם אחד, והיה לכם מקדש, והייתם אמורים להיות במצב השלם שלכם בצורה הזאת. זה מה שהוא אומר בכוזרי. עכשיו, 500 שנה אחר כך, 400 שנה אחר כך, מה קורה בעולם? רנסנס, חידושים, עניינים. עם ישראל מתחיל לאט לאט, בעצם אפשר להגיד, מגמות ההתבוללות מתחילות אז. למה? כי פתאום עם ישראל יכול להתחיל להשכיל ולקבל ידע ולאט לאט לצאת מהגטו והעולם מתחיל להתחדש. ואז הקדוש ברוך הוא מעמיד לנו את המהר"ל, והוא אומר, רבותיי, יהודים, תזכרו, אתם אמורים להיות בארץ ישראל בסוף. כאילו גם רבי יהודה הלוי, גם המהר"ל, מגיעים בציר זמן היסטורי, והם אומרים, לא לשכוח את המטרה, לא לשכוח את המגמה. ואז הרב אס חותם שם עם הרב קוק, שהוא מגיע בעת החדשה. ואז אותו דבר, אותו זרם, אבל הגרא שהקדים את הרב ב... 100 שנה, 150 שנה, אמר את אותו רעיון. הוא אמר, יהודים צריכים לעלות לארץ. ניסה בעצמו לעלות לארץ, לא הצליח. תלמידים שלא מימשו את הדבר הזה. היסוד הזה הוא יסוד חיוני שמפקה כל הזמן בתוך העומק, עומק נשמת ישראל. ושלא נדע, שלא נדע, לפעמים יש כל מיני רעיונות שצומחים בתוך עם ישראל, והם סותמים את כל הצינור הזה. הם אומרים, לא חשוב לעלות לארץ. נבואה זה לא דבר מרכזי. לא, זה לא הסיפור. זה לא הסיפור שלנו. בסדר? זה הייתה ככה הערה, אז תודה על השאלה. משום שמשנתם של הרב קוק והרב צבי יהודה, אחוזה במקורות הנבואה ותורת משה מסיני, לא פגה משמעותה האקטואלית. למעלה מזה, הרי מקדימה את מהלכי זמננו. מבססת את נאמנותנו לעבר, ויחד עם זאת פותחת לנו את שבילי העתיד. כל מה שהיה נראה מאובן, שריד נוסטלגי של העבר. בסדר, הוא מה שנקרא רומז פה כנראה לדברים של ההיסטוריון הבריטי הנודע, טוינבי, שאמר שעם ישראל הוא מאובן היסטורי. מה? ארנולד טוינבי. הוא היה היסטוריון שהיה לו דיבייט מאוד מפורסם עם הרב יעקב הרצוג, הדוד של נשיא המדינה. מה? הוא קודם כל הרב הרצוג, הרב יעקב הרצוג, מה שנקרא, חיסל אותו ברעיון, זה צריך לקרוא, זה רעיון שכתוב. זה היה מרשים מאוד האירוע הזה. זה אירוע ששודר ו... ודובר, זה, הוא היה צעיר, הרב הרצוג, ומולו היה היסטוריון בעל שיעור קומה מוכר ומוערך בעולם. ממש היה, הוא היה שגריר שם, אני חושב. שגריר בקנדה, לא זוכר. תעשו, כן. תעשו באינטרנט, ולדעתי גם זה מוקלט. כל הרעיון, כל הדיבייט הזה מוקלט. אפשר לשמוע אותם מדברים. מאוד מעניין. זה יצא, לדעתי, עם לבדד ישכון. יש ספר שנקרא עם לבדד ישכון, ושם גם נכנס כל התמלול של הדבר הזה. איזה שנתיים, שלוש, אני חושב, בטור במכון מאיר, אז ציטטתי חלקים נבחרים מתוך הדיבייט הזה. כל מה שהיה נראה כאמירה, הכרה חוזרת על עצמה, הופך לחיוניות יוצרת. ישראל אינו עוד משמרו של עבר מפואר. אנחנו לא שמרנים, כן? הוא גם אומן המעצב את עתיד האדם ואת גאולת האנושות. קומתו הרוחנית של הרב קוק עושה אותו ללא ערעור למורה הדרך של עידן הגאולה. מורה הדרך של עידן הגאולה. בזכותו מתאפשרת ההוצאה אל הפועל של כל הכוחות הגנוזים של הזהות היהודית. במשנתו מפקה הנשמה הישראלית בחיוניות חדשה. מעיינותיה חיים. עת דודים הגיע. מי הם הדודים? קודש הבריחו וישראל. כן? המלך בשדה. לא לשכוח. כולם מדברים על המלך בשדה. הרעיון הדרוש הנפלא של אדמור הזקן. אבל בעומק... המלך בשדה זה גם מה שקורה לעם ישראל ככנסת ישראל, לא רק אתה יכול לפגוש באופן האישי את המלך. כנסת ישראל חוזרת לפגוש את המלך. זה את דודים. החוכמה הופכת לחיים, לכוח המסוגל לשנות את פניהן של כל בעיות העולם. עבר זמנה של אותה שיטה רוחנית המתבטאת בזמן ובמקום הנראים דמיוניים בשל ריחוקה מהזמן ומהמקום של חיי היום יום. להפוך את הגאולה למשהו של הלכת על המשיכה. זה בעתיד, בעתיד, בעתיד. עד אז נראתה החוכמה כאוצר מופלא, שסומה היה לשמר אותו מכל מגע עם בעיות השעה. מה שנקרא להקפיא אותו טוב טוב במקפיא. החכמים הרבו דעת ונתנו לעם כוח להמתין, להחזיק מעמד עד בו הזמן החדש. רבי יהודה הלוי כתב את ספר הכוזרי כהגנה לעם בזוי, כשהוא מבטיח לו גדולה עתידה. המהר"ל הסביר כיצד הגלות מהווה ראיה לבחירת עם ישראל והוכחה לגאולתו העתידה. תקראו את פרק י' פרק י' א' בנצח ישראל, איזה שמיניות באוויר המהר"ל עושה כדי להוכיח שאנחנו עדיין העם הנבחר. והיום, כשאתה מסתכל ורואה איזה מעצמה עם ישראל, ואיך ארץ ישראל נראית, אתה אומר, יש דברים שאתה לא צריך להסביר. היום, אם מישהו כותב, הוא לא צריך להסביר כמה עם ישראל משגשג, כמה הוא פורח, כמה אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. וכשאתה נמצא בגלות, ככה אתה צריך לדבר. ואילו הרב קוק, אני חוזר עוד פעם על המשפט, המהר"ל הסביר כיצד הגלות מהווה ראיה לבחירת עם ישראל והוכחה לגאולתו העתידה. ואילו הרב קוק נושם לרווחה את הזמן החדש, את הגאולה. בזכותו, מימי המעיין, איזה מעיין? הנבואה, אינם חסומים עוד. זורמים הם בשטף ומשקים את כל שדות מציאותנו. שמיים וארץ משלימים זה עם זה, אינם מתנגדים עוד זה לזה. ארץ ישראל מקבלת ברכת שמיים, כל דודי הנה זה בא מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, רוח ישראל מכה שורש באדמה הממשית של ארץ המתאימה לעם היהודי. כן, יש לו חלקים כאלה גם בתוך הספר, יש עוד, אבל ברור שהוא הצד השירי שלו מאוד מאוד בולט פה. כאן הוא אומר אמירה נוקבת. הוא אומר, הבה נשווה את הסגנון החנוק והנוקשה, שמוכרח המהר"ל להשתמש בו כדי להתבטא, עם השפה המשוחררת, הפורחת והשירית להפליא של הרב קוק. כלומר, הוא מסביר שהמהר"ל היה צריך לכתוב בשפה מאוד מאוד מקובצת. למה? כי זה היה המצב של עם ישראל. איך הוא יכל לכתוב אחרת? והרב קוק כותב כבר בצורה שהיא שירית, למה? כי עם ישראל השתחרר. כאילו הרב קוק בעצם יונק לגמרי את העוצמה המחשבתית שלו, לפי מה שאברהם לבני אומר, מזה שהוא מחובר לדופק של הזמן. הוא מחובר לזמן ולכן הכל אצלו פורח.
מחובר לעתיד
יותר. הוא מחובר להווה. הוא מחובר להווה. גם להווה הוא מחובר. כלומר הוא רואה את הרי ישראל, שנותנים ענף ופרי, הוא רואה חלוצים שבאים, הוא רואה קיבוץ גלויות, הוא רואה גם מאבקים קשים, אבל בסוף, מה גורם לרב קוק? הרב קוק לא כותב כמו המהר"ל בפראג, הוא אומר, אל תדאגו, אנחנו עוד נחזור לארץ. הוא רואה שזה קורה. הוא רואה בעיניים שלו שזה קורה, הוא פשוט יוצר הגות שמתאימה לזמן.
זה דבר פה על הסגנון שלו. אז אני אומר, הרב קוק, מרגיש את הפריחה, ואתם עשינו כתיבה שלו הוא שירי יותר, ולא אקדמי יחסית כמו של המהר"ל.
או כן, זה לא בדיוק אקדמי, המהר"ל הוא פילוסופי, פילוסופי.
אתם מאוד שיטתו.
אתם יודעים מה, נגעת פה בנקודה. מה המכנה המשותף לכתיבה אקדמית או כתיבה פילוסופית? שהיא כתיבה פחות חיונית. יש בה פחות חיוניות, פחות התלהבות.
פחות רגש נקרא, אולי...
כן, אבל מה הכוונה רגש? זה כמו, מה ההבדל בין לקרוא ספר ללראות סרט? מה ההבדל? החוויה, אתה חווה את זה, זה חי, זה נראה לך ממש. חי, בעיניים אתה רואה את זה. אז מה זה סרט? סרט זה ספר שאנשים ממחישים אותו. זה רעיונות פילוסופיים שלבשו לבוש ממשי. אז הרב קוק בעצם אומר, אני לא רוצה להגיד לך רעיונות. אני יכול להגיד לך רעיונות יבש. אני רוצה שתרגיש אותם, אני רוצה שתריח אותם, תריח את זה. תריח את הרעיון.
לא רק דרשה אלא רגש.
כן, אבל אנשים הרבה פעמים כשאומרים להם רגש, אז הם אומרים, בסדר, אז אתה צריך קצת פאתוס בשבילה. לא, אדם שמדבר בלי פאתוס זה אדם לא חי. אין דבר כזה, בן אדם שמדבר על משהו שנוגע לו בלב, והוא לא מדבר אותו בהתלהבות, סימן שזה לא נוגע בלב שלו. הוא מתפוצץ, כן, הוא מתפוצץ כשהוא מדבר על, נכון, נכון, לא, לא, אני, לא, אבל עדיין הוא שומר מאוד על סגנון, סגנון פילוסופי יחסי. שוב, הוא לא פילוסופי, אבל הוא שומר על סגנון כזה. אגב, יש כאלה שיגידו שהרב קוק עדיין גבוה מדי. ומה שקורה היום זה שהשפה הפכה להיות יותר פשוטה. למה? כי השפה יותר חיה, כי הפכנו להיות עוד יותר בעלי בית פה בארץ. השפה יותר פשוטה. אבל הרב קוק, הנקודה שלו זה לא לכתוב פשוט או לא פשוט. זה להעביר תוכן עם המעטפת של התוכן. זה כמו ההבדל בין שלד לבין שלד עם בשר עליו. כשאתה רואה את השלד, אתה מבין מה עומד פה. אבל זה לא יפה. בשביל שרעיון יועבר טוב, אתה צריך להלביש אותו עם דוגמאות, עם בשר, שאתה אומר, וואי, תשמע, נגעת בי. נגע, הרעיון נגע בי. זה מה שמבדיל בין רעיון, בין רעיון לבין חי, משהו חי. אגב, זאת הסיבה שהדוגמה האישית זה הדבר הטוב ביותר, ללמוד ממנו. למה? כי מישהו לא אומר לך רעיון, הוא אומר לך איך לחיות את הרעיון. זה הכי טוב. כי הוא אומר לך, תשמע, תראה ככה זה חי. ככה זה, כשזה עובד, זה ככה זה נראה. זה יותר חזק. נכון? זה ה... אז הרב קוק אומר, אני לא רוצה לדבר איתך דידקטית. כאילו, אני אגיד לך מה אני חושב. אני פשוט רוצה שתרגיש איפה אני חי. אני רוצה שתרגיש את המקום שאני חי בו, וזהו. לכן, צריך תמיד להיזהר, כשאתה מנסה לפרש את הרב קוק, אל תשכח שחלק מהקריאה של הרב קוק זה הפירוש. כלומר, אתה צריך לתפוס את המקום הזה שהוא נמצא בו. כאילו זה כמו מישהו שהיה נותן לך, שם לך משקפי VR, והיה נותן לך לחוות לרגע את המקום שבו הוא נמצא, ממנו הוא כתב. ואז אתה מוריד את המשקפי VR, ואתה אומר, אוקיי, הבנתי. הבנתי על מה אתה מדבר. למה הבנתי? כי הבנת את הרעיון? לא, הבנתי את המקום שממנו כתבת.
זה הבעיה שלי, האישית, עם פרשנים של הרב קוק, מתייחסים לזה בתור דבר תורה, ולא בתור...
נכון.
חוויה, הרב קוק.
נכון, נכון. כן, אין מה לעשות, כי אחרת לפעמים אנשים קוראים את זה כאילו והם לא מבינים, אז זה בסדר, נאלצים. אבל החיסרון הוא שזה הופך את זה כמו גמרא. אוקיי, אז לא הבנת את הארמית, בוא אני אסביר לך את הארמית. לא, הנקודה כאן זה לא שאתה תבין. אגב, זה גם חשוב להגיד, במובן הזה, נגיד, דברים שהרב יוסי אביבי עשה, הם מאוד מאוד חשובים לדעתי, כי מה שהוא אמר, תדע לך, הוא לא כתב פה מילה למליצה, הוא רמז פה לרעיון מתורת הסוד, הוא אמר פה משהו מתורת הסוד, או נגיד, בכיוון שונה קצת, דברים שהרב קלנר עשה, נגיד, במילון, אבל הרעיון הוא שתבין שהרב קוק לא כתב סתם בהשתפחות, הוא רצה שגם את המושגים הקבליים לא תבין אותם, טוב, ספירת מלכות, הוא רוצה שתבין איך זה מרגיש ספירת מלכות. מה זה? כשאני מדבר איתך על נצח, אני לא רוצה שתרגיש, טוב, יש פה ספירה, אז בוא נעשה את הספירה הזו עם הזו, ותראה איך זה יוצא. לא, הוא רוצה שתבין, תבין, הספירות זה משהו חי. אני רוצה שתרגיש איך זה חי, איך זה עובד. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. תחשבו, כל אחד מאיתנו, אנחנו נושאים בתוכנו ספירות. בסדר, ספירות, התגלויות אלוקיות. בסדר, כל חתן וקלה שמתחתנים, הם גילוי של הספירות האלוקיות. אבל זה חי. אתה רואה איך זה חי, איך ספירת מלכות מתלבשת עכשיו באישה הזאת, ואיך הפנים האלוקיות של הקדוש ברוך הוא מתגלות בחתן, ומתחברים. אז פתאום זה מקבל תמונה אחרת לגמרי. אז הרב קוק בעצם רצה לתת לאנשים את החוויה שנבואה זה דבר חי. מה זה קבלה? מה זה תורת הקבלה? זה תורת הנבואה. קבלה זה נבואה. זה תורת הנבואה כמו שהיא נשמרה לאורך הדורות. אז עכשיו, כשאתה יוצא מוציא את זה מהבוידם, ומפשיר את זה מההקפאה, אז אתה צריך לראות איך זה חי. זאת המשמעות. כלומר, הנקודה זה לא שאנשים ידעו להגיד את הספירה. זה שהם ידעו מה משמעות הספירה. הפסקה מפורסמת, יש לך כנפי רוח. שהרב קוק כותב שם שהשמות והכינויים לא יבלעו את הבן אדם. כי מה שחשוב זה לא השם שאמרת, אלא שתבין מה משמעות השם. יש מיליון כינויים, מלא כינויים לספירות. הנקודה, אבל זה לא הספירה, שתבין מה זה אומר הספירה, מה המשמעות של הספירה, איפה זה פוגש אותך בחיים. תבין איך זה מסביר לך את החיים. זו הנקודה. הרב קוק בעצם יצר מפעל של החייאת שפת הנבואה. למה? כי הוא ראה את הנבואות הולכות ומתממשות מול העיניים. אז הוא אמר, אני רוצה לדבר בשפה שמתאימה למצב של עם ישראל. עם ישראל יוצא מהכיפאון. ובעצם עוד פעם, מה שתי החלופות שיש לנו, ולמה הרב קוק היה כל כך כל כך מרכזי בהבנת הזמן? חלופה אחת אמרה, אוקיי, עם ישראל היה בגלות, היה בגטו, ועכשיו הוא יהפוך להיות עם כמו כל העמים. איזה כיף. עד עכשיו היינו מאפנים, עכשיו נהיה כמו האנגלים. יופי. ויתרת על כל החידוש שלך בעולם. ומהצד השני, יהודים שהמשיכו להגיד, לא השתנה כלום, עדיין אנחנו בגלות, עדיין אנחנו בגטו. צריך לשמור את האוכל בכיפאון עד שזה יופשר. הרב קוק אמר, רבותיי, לא אתם צודקים ולא אתם צודקים. הגיע הזמן, אבל אל תוותרו על השאיפה שלכם, אל תוותרו על הבשורה. וזה, במובן הזה, הספר הזה הוא גאולה של מה שהרב קוק דיבר עליו. כי הוא רצה שמה שעם ישראל הביא לעולם יהפוך להיות בשורה לעמים. וזה מה שהוא עשה. גאל את משנת הרב קוק במובן הכי עמוק של המושג. בסדר? אתם מבינים למה אני מתלהב מהספר הזה? יופי.